כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. היד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. התחלנו היום בסייעתא דשמיא ללמוד את פרק א' מלכות כלים, העוסק בדיני טומאת הכלים ובכלל זה גם הבגדים. בהלכות אלו התבהרו מהם סוגי הכלים השונים והגדרתם לעניין קבלת טומאה. בפרק א' כותב הרמב״ם, שבעה מיני כלים הם שמקבלים טומאה מן התורה, ואילו הם הבגדים והסקים וכלי אור, כלי עצם, כלי מתכות, כלי עץ וכלי חרס. למעשה מדובר כאן על שבעה סוגים של חומרים שמהם נעשים כלים, שאותם פרטה התורה לעניין טומאה. כל שאר מיני הכלים חוץ מאלו, כגון כלי אבנים, כלים עשויים מאבן, אינם מקבלים טומאה כלל. לכן יש הטוענים שזאת הסיבה לכך שבחפירות ארכיאולוגיות בעיר עתיקה, בירושלים, נמצאו הרבה כלים שעשויים מאבן. שכן, והסיבה לזה בגלל שהדרך הפשוטה להיזהר מטומאה בזמן בית המקדש הייתה פשוט להשתמש בכלים שאינם מקבלים טומאה. יש לציין את מה שמבאר הרמב״ם בסוף הפרק, מה בעצם ההבדל בין סוג הנקרא בגד לסוג הנקרא שק. בניגוד לבגד שהוזכר בתורה לעניין ציצית, ששם הכוונה לבגד עשוי מצמר ופשתים בלבד, כאן לעניין טומאה מבאר הרמב״ם שבגד הינו זה שעשוי מצמר ופשתים, או משאר סוגי הצמחים שעושים מהם בגדים, כגון הקנבוס או משי. לעומת זאת, שק הינו חומר שעשוי משיער של בהמות וחיות, כגון מזנב הסוס או הפרה, וכן מצמר של גמלים או עיזים. והנה, אף שכל שבעה סוגים אלו מקבלים טומאה מהתורה, יש ביניהם עדיין חילוקים שונים בפרטי דיני הטומאה. במיוחד שונה דינו של הכלי חרס בכמה דברים משאר הכלים, כאשר השינוי העיקרי הוא בדרך שבו הכלי נטמא. ושני הבדלים יש בזה. א', שאר הכלים, חוץ מחרס, מקבלים טומאה על ידי זה שהטומאה נוגעת בכלי בכל מקום שהוא בכלי, בין מצידו הפנימי, בין מצידו החיצוני שנקרא גב הכלי. לעומת זאת, כלי חרס אינו נטמא בגבו, כלומר, אלא רק מתוכו, דהיינו מהצד הפנימי של הכלי. ב', לכלי חרס יש חומרה לעומת זאת, שבצידו הפנימי הוא נטמא אפילו מעבירו. כלומר, גם אם הטומאה לא נגע ממש בדפנות הכלי מבפנים, אלא רק שעה בחלל הכלי, הרי הוא מטמא את הכלי, את הכלי חרס. בהקשר לזה מוצאים אנו בדברי הרמב״ם חידוש גדול. בהלכה היא כותב הרמב״ם, שאף שכלי זכוכית אינם מהשבעה סוגים שמקבלים טומאה מהתורה, חכמים גזרו עליהם שהם יקבלו טומאה. למה? הועיל ותחילת בריאתה מן החול ככלי חרס. כלומר, בגלל שהם דומים לכלי חרס שעשויים מהאדמה, גם הזכוכית עשויים מחול, לכן הדמיון הזה, בגלל הדמיון הזה גזרו עליהם שיקבלו טומאה. לפי זה היה לכאורה צריך להיות שדין הזכוכית יהיה שווה לגמרי לדין החרס בשני הפרטים שהזכרנו. על זה ממשיך הרמב"ם ומבאר, ומפני שתוכם נראה כברן, כלומר כלי זכוכית בגלל שהחומר שלו הוא שקוף, לכן לא גזרו עליהם שיתאמו מאווירן, אלא עד שתיגע הטומאה בהם, בין מתוכן בין מגבן ככלי מתכות. כלומר, היות והזכוכית הינו חומר שקוף, לכן לא גזרו שיתאמה מהאוויר הכלי ככלי, מהאוויר כמו כלי חרס, אלא ישבו בעצם את דין הטומאה של זכוכית לשאר הכלים שמקבלים טומאה במגע בין מתוכם בין מגבם. כאמור, בדברי הרמב"ם אלו טמון חידוש גדול גם בפירוש הגמרא וגם בדין. שכן מקור הדברים הם בגמרא מסכת שבת דף ט"ז עמוד ב', שם אמר רב אשי את ההסבר הזה שזכוכית הועיל ונראה תוכו כברו, אמר את זה כהסבר לשאלה שנשאלה שם בגמרא, מדוע כלי זכוכית מטמאים מגבם בשונה מכלי חרס שאינם מטמאים מגבם, שזה ההבדל הראשון שהזכרנו. ועל זה עונה הגמרא, עונה רב אשי, הועיל ותוכו כברו. והסבר הדברים כפי שרשי מסביר שמה, שכיוון שהועיל שהזכוכית היא שקופה והגב של הכלי נראה כאילו בתוכו, לכן כלי זכוכית שונה מכלי חרס שאינו מטמא מגבו, אלא כלי זכוכית כן מטמא מגבו, בגלל שהגב הוא כאילו בתוך הכלי, בגלל שהדפנות הן שקופות. אבל לעניין ההבדל השני של חרס, לעניין ההבדל השני שבזה חרס שונה משאר הכלים שהוא מטמא מעבירו, על זה לא נאמר בגמרא את ההסבר הזה, אלא עד רב, בזה לכאורה נראה שכלי זכוכית באמת דומים לכלי חרס שכן מתאמים מעבירם, כפי שכך הבין גם התוספות שם בגמרא. אולם הרמב״ם, אנחנו רואים כאן דבר פלא, שהוא השתמש בהסבר זה של רב אשי להסביר את ההבדל האחר, להסביר מדוע לא גזרו בכלי זכוכית שיתאמה מהאוויר ככלי חרס, דבר שלא הוזכר בגמרא שמה. לפי זה צריך לומר שהרמב״ם הבין שהמציאות הזו של תוכו כברו, דיינו שהזכוכית היא שקופה, בהכרח משפיעה גם על הדין השני של תומה מהאוויר. והסבר הדברים הוא, שיש לומר שהרמב״ם למד שכשם שמצד זה שהדפנות שקופות מחשיבים את גב הכלי כאילו בתוך הכלי, ואין כאן בעצם גב אלא הכל הוא תוך הכלי, למד הרמב״ם שהוא עדין גם להפך, שמצד זה שהדפנות שקופות גם התוך נראה כאילו בחוץ, ולכן אין כאן בעצם תוך. ואם כן, לא שייך לומר שיתאמה הכלי מעבירו, כי כל העניין של לתאמה מעבירו קשור לזה שיש תוך, שיש דפנות שמסתירות את הפנים, ויש חלל פנימי, ובזה חומרה של כלי חרס שמתאמה. אבל בזכוכית, כיוון שהוא שקוף, ואנחנו מחשיבים את זה כאילו אין לו תוך, אלא התוך הוא כמו הגב, אז במילא לא שייך להגיד שיתאמה מעבירו, ולכן הסיק הרמב״ם להלכה, בניגוד לתוספות ועוד ראשונים, שלמעשה כלי זכוכית, דינם דומה בעניין זה לכלי מתכת לגמרי, שנטמעים רק במגע ולא באוויר, ובין מתוכם בין מגבם. לסיום נציין רק שאף שדיני תומה ותרה אינם נוהגים בימינו, לדיני תומת כלים יש השלכות מעשיות גם בימינו, שכן יש כמה וכמה הלכות, שבהם יש משמעות לדעת איזה דבר מקבל תומה ואיזה לא, כגון למשל הסכך, הסוכה שצריך שיהיה דבר שאינו מקבל תומה, ואסור שיהיה מונח על דבר שאינו מקבל תומה, כן, לעניין חציצה בפני התומה לכהנים, הרי יש כלל שכל דבר שמקבל תומה אינו חוצץ בפני התומה, וכן נוגע להלכות נידה ועוד דברים. לכן דנו רבות הפוסקים בזמננו לגבי כל מיני חומרים חדשים שהתגלו עכשיו בימינו, האם הם מקבלים תומה, כגון האלומיניום, האם הוא נכלל בסוגי המתכות שהוזכרו בתורה, וכן לגבי כלים השויים וחומרים של פלסטיק וגומי, האם הם דומים ונכללים בסוגי הכלים שמקבלים תומה או לא. ועד כאן לפינתנו, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.